ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מה אשיב להשם? כל תגמולו היא עליי, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. בדקות האלו לפני 31 שנים גדוד 362, הלא הוא גדוד ישיבות ההסדר שנקראו הסדר 5, גדוד שריון, עמד בהפגזה נוראית סורית לאחר שהסורים פוצצו את הדרך על ציר הפיתולים בלבנון ויצרו מצב שבו עומדים עשרות טנקים זה אחר זה ולא יכולת לזוז ונתונים להפגזה נוראית בטווחים של 50-100 מטר פגזים. וכאשר יצאנו מן המצב הזה בעזרת השם ועל ידי חיילי ההנדסה שפרצו את הדרך, עמדנו בהתקפות מטוסים סורים ובהתקפות הליקופטרים, גזלים סורים נושאי טילים נגד טנקים, ובהמשך היממה נכנסנו לקרב סולטן יעקב המפורסם, בו יצאנו מן הקרב מחסדי השם בגדוד שלם, בסך הכל 8 טנקים על זחלים, וביניהם הטנק הפגוע שלי, והכל בחסדי השם. אבל לא על זה באתי לדבר. ובשנה שעברה סיפרנו כאן בישיבה את סיפור הקרב למי שהיה כאן, למי ששמע. אני רוצה להתמקד במשהו אחר. הקרב היה ביום שישי, ערב שבת קודש, פרשת שלח, חף בסיוון. ביום ראשון שלאחריו, מיד כשירדנו מאזור הקרבות, נשלחו לגדוד כ-30 פסיכולוגים צבאיים, אולי לא רק צבאיים, לטפל במה שהצבא חשב כפגיעה בגדוד, בהלם קרב, ומה שהצבא חשב כמצוקה נפשית שעשויה להתפתח אצל הלוחמים על ידי הקרב הקשה הזה. אני לא רוצה לומר עקוב מדם, משום שבחסדי השם התברך יחסית למה שהמצב היה בקרב הזה יש מעט מאוד נפגעים. גדוד כותר וכמעט עמד במצב של השמדה, ויש בו נעדרים שעד היום אנחנו מתפללים ומזכירים אותם כל שבת בישיבה. חבריי הפסיכולוגים שהצבא שלח סבו על עקבותיהם, תודה רבה, חסד גמור, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הפסיכולוגים האלה שבו על עקבותיהם, משתאים מהתופעה שראו. בני ישיבות, גדוד החמש, רק גדוד אחד היה אז בצבא ביחידות הקרביות, גדוד שריון אחד של כל ישיבות החמש, ביניהם ישיבת הכותל, והם ראו אנשים עם רוח מיוחדת שביטא אותה באותם ימים מורי ורבי הרב הדר השליטה בהספדו על החברותה שלי אריה יהושע שטראוס שמקום דמו. אני לא הייתי שם, אבל אני שומע את הקול של הרב הדר יד היום, ואמרו לי שהוא אמר שם: צדיק התמר יפרח כארז בלבנון יסגה, שתולים בבית השם בחצרות אלוהינו יפריחו. והוא אמר שם בחיפה מדוע, איך זה נהיה כארץ בבנון נסגה? כי שתולים בבית השם, כאן מגדלים ארזים. כך התבטא הרב הדר השליטה. על ידי בחצרות בית השם, בבית המדרש, מגדלים ארזים. ואני רוצה לשאול היום, איך נהיה הפלא הזה? בראשונה אומר שתורה מרוממת את לומדיה. אהרון נושא את נוסיו. התורה היא תורת השם. התורה היא לא עוד חוכמה בעולם. התורה היא הגילוי האלוקי שבעולם. וכשאנחנו לומדים את התורה הזו שהיא נשמת האומה, והיא נטועה בנו, והיא דבר השם שבמציאות, אנחנו מתרוממים מדרגת החומר האנושי הרגיל. וזה מה שאומרת המשנה בפרקי אבות, ומרוממתו על כל המעשים. זה הדבר הראשון. הדבר השני שאני חושב הוא לימוד אמונה ויראת השם. לימוד המוסר בונה את אישיות האדם. לימוד אמונה, לימוד עניינו של עם ישראל בעולם, לימוד עניינה של ארץ ישראל, נותן בנו אידיאלים גדולים ומרומם אותנו למבט אידיאליסטי עליון על המציאות, על המאבק על ארץ ישראל, להתקיים בארץ ישראל, ועל קיום מדינת ישראל כיסוד כיסא השם בעולם, במילים פשוטות יותר, כבסיס לגילוי האלוקות בעולם בחיי ציבור, לא בחיי יחידים בלבד, כמו שהרב זצ"ל מבאר הרבה בתורתו. בוודאי התורה מרוממת, אבל לא די בלימוד בסוגיות, אלא צריך הלומד לבנות לו משנה מוסרית, משנה אמונית, תיקון הנפש, תיקון המידות הפרטיות, תיקון ובניין הנפש הכללית והישראלית. וזה לא מספיק, זה לא בא מעצמו. גם אם לומדים גיטין בהתמדה עצומה, עדיין צריכים לעבוד על המידות שלנו, מידות הנפש הפרטיות והכלליות. ובזה משוכנע אני שהדרך היא על ידי מה שאנחנו אומרים תמיד תמיד תמיד, בלימוד כוזרי כיסוד האמונה הישראלית, בלימוד מהר"ל כלימוד יסודי בנושא הזה, ובלימוד מסילת ישרים כבניין מידות הנפש, ויותר קרוב אלינו בלימוד תורת הרב זצ"ל ובלימוד הרב צבי יהודה, וחיבור הדברים אל דורנו, דור התחייה, וחיבור הדברים אל השאלות המתהוות במדינת ישראל, שהיא יסוד כיסא השם בעולם, כמו שאמרנו. הדבר השלישי, אני רוצה לעוד פה שאלה כבדה. איך אפשר להבין את דברי הרמב״ם? הרמב״ם בהלכות מלכים מלמד, פוסק, איך יוצאים למלחמה בעם ישראל, מי פטור מן המלחמה, מי ראוי להילחם, ואם הוא נלחם, איך הוא נלחם. וזה הרמב״ם המפורסם בפרק שביעי בהלכות מלכים, וכדאי ללמוד אותו בישיבה, על כל צרה שלא תהה, כמו היה לנו תרגיל. והרמב״ם פוסק שאותו הירא ורך הלבב שפטור מן המלחמה, אומר הרמב״ם בהלכת הדבב שם, מי האיש הירא ורך הלבב, כמשמעו שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. ולכן אומרים לו, לך תספק מים ומזון למטה בעורף. וממשיך הרמב״ם ואומר כך, ומאחר שיכנס אדם בקשרי המלחמה, אם אדם כבר נכנס אל שדה הקרב, מה הוא יעשה? ודאי, הוא יירה במקלע ובמקביל ובתותח ובמה שבידו, בוודאי. אבל מה יהיה עם הנפש שלו? הרי פה מדובר על הירא ורך הלבב. אומר הרמב״ם, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. האדם יפתח בעצמו את הביטחון בקדוש ברוך הוא, שהוא מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, והוא יברר לעצמו. רק אם הוא למד את זה קודם, אפשר פתאום לחשוב ככה, זה לא צומח מעצמו, שהמלחמה שהוא והפלוגה שלו והגדוד שלו והצבא שלו עושים, זה לא מלחמה סתם, זו מלחמה על ייחוד שם השם בעולם. וישים נפשו בכפו, הוא יסתכן. אם החבר שלו ייכנס לשדה מוקשים, הוא ילך להוציא אותו. אם יצטרכו להיכנס לטנק בוער להוציא אנשים, הוא ייכנס. אם יצטרכו לעלות לעמדה, הוא לא יגיד, רגע, אני מפחד, זה מסוכן. אין. זאת הלכה ברמב״ם. וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד, ולא יחשוב, לא באשתו, ולא בבניו, אלא ימחה זכרה מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה. מה פירוש הרמב״ם הזה? הרמב״ם מלמד אותנו, אתה יוצא למלחמה, אבל יש לך אישה וילדים, יש לך הורים, יש לך דודים, יש לך חברים, אינני יודע מה עוד. שים את הכל בצד, אל תחשוב על אשתך, אל תחשוב על החיים הפרטיים שלך. ומילים אחרות, תחשוב, אומר הרמב״ם, על ייחוד השם, תחשוב על כבוד ישראל, תחשוב על כבוד שמיים, שזה היינו אח, כבוד ישראל וכבוד שמיים. במילים אחרות, אל תחשוב על עצמך גם כשזה נוגע לחייך וחיי משפחתך, אלא חשוב על הכלל. כמו שאמרנו בשבוע שעבר בשיחה, שים את הכלל במרכז, לא את עצמך. יותר בולט הדבר בלימוד מסכת גיטין. אין פודין את השבועים יתר על כדי דמן מפני תיקון העולם. אסור לשלם מחיר גבוה מדי על פדיון שבועים, גם אם זה יהיה כואב מאוד. אני לא בא לפסוק הלכה ולהתכוון לסוגיה מסוימת, אלא מדבר על אידיאולוגיה שחזר מלמדים אותנו. המהר"ם מרוטנבורג, הלא הוא רבו של הראש, ראש הפסיקה בעם ישראל. המהר"ם מרוטנבורג היה שבוי במגדל, כמדומני רוזנאיים, והקהל רצה לבדות אותו, והיה מוכן לשלם בעבורו כל הון שבעולם. המהר"ם מרוטנבורג, ראש הפסיקה בישראל. והמהר"ם מרוטנבורג אמר לא, הוא סרב, הוא העדיף לחשוב את מחשבת הכלל שאמרו חז"ל, שלא ישלמו יותר מדי כי יהיה כדאי לחטוף חיילים או לתפוס שבועים יהודים, מפני תיקון העולם. ומה יהיה עליו? הוא מת בכלא הזה, הוא לא יצא, זה סוף הסיפור. פדו אותו רבי אלכסנדר אחרי מותו, הוא נשאר בכלא עד מותו. המערה מרוטנבורג. רק נדמיין ככה, קצת גדולי ישראל, מה לא היו עושים בעם ישראל? הוא אמר לא. לפני כמה עשרות שנים מדינת ישראל לא הסכימה להיכנע לחוטפים, ונהרגו כמדומני 22 ילדי מעלות, אבל מחשבת הכלל גברה, האינטרס הכללי הלאומי, וכולם קיבלו את זה. כיום מחשבת הפרט, המחשבה האנוכית, תופסת הרבה פעמים מקום מרכזי. המחשבה מה טוב לי, היא מוליכה אנשים, מפלגות, ואולי חס וחלילה ההנהגה. בית המדרש מחנך, ובזה אנחנו עוסקים כבר כמה שיחות, הוא מחנך אותנו לחשוב מחשבה כללית. שים את עצמך בצד, שים את הכלל במרכז, ולכך במלחמה שהיא עניין כללי מצווים אנחנו גם כן לסכן את חיינו למען המטרות הכלליות של עם ישראל בעולם. ומי שמערב את מחשבת הפרט, בואו נשמע מה אומר הרמב״ם: וכל המתחיל לחשוב ולערר במלחמה ומביא לעצמו, עובר בלא תעשה, ולא עוד אלא שכל דמי ישראל תלויים בצברו. הוא החייל הפרטי שלא יוצא מהטנק או לא זז ולא לא מסתער, כל דמי ישראל תלויים בצברו. ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, והייתי אומר דמי הכלל. צריך לחשוב על הדברים וללמוד הרבה ספרי אמונה, אני חושב, ולהתרומם להיות כלליים. משוכנע אני שמתוך כך גם התורה מתברכת, לימוד התורה מתחזק, וכל ההנהגות הפרטיות מקבלות מימד גבוה יותר, וכך יותר ויותר מתקרבים אנו למדרגה הנדרשת מיהודי בסופו של דבר, שכל מעשיך וכל מעשינו יהיו לשם שמיים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.